נמרת המאמר של סוכות תש"מ, מאמר שהרב אמר בערב סוכות, אורליוס ג' תשרי, ביום ההילולה של הרבי מהרש, תש"מ. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. זה הלשון שהתורה אומרת בפרשת אמור, שכתוב את הציווי על מצוות הסוכה. אבל יש כאן במצווה הזו משהו חריג ביחס לכל שאר המצוות. דרך כלל בתורה, כשתורה נותנת לנו ציווי לקיים משהו מסוים, כתוב לך מה לעשות. אם אתה רוצה לדעת למה, זה לא בתורה שבכתב. יכול להיות שתמצא מפרשים ובביאורים הפנימיים. תורה שבכתב לא נותנת הסברים, היא אומרת, בדרך כלל נותנת הוראות. יש יוצאים מן הכלל. אחד מהיוצאים מן הכלל זה סוכות. והטעם על זה, מה הסיבה שצריך לשבת בסוכה? אז הפסוק אומר, למען יעידו דורותיכם, כי בסוכות השבתי את בני ישראל, והוציאי אותם מארץ מצרים. התורה בעצמה אומרת, שהסיבה למה צריך לשבת בסוכה, כדי שאנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא עשה לנו את הנס הזה שיצאנו ממצרים, אז הוא יושיב אותנו בסוכות. גם בזה הכוונה, יש בזה דעות האם הכוונה היא לסוכות במובן שאנחנו יודעים מה זה סוכות, ושכאן סוכות הכוונה היא לענני הכבוד, שהם שכחו על עם ישראל מהשערה וכו'. כל פעמים זה מה שהפסוק אומר, שכדי לזכור מה שהקדוש ברוך עשה לבני ישראל שיצאו ממצרים, לכן אנחנו גם צריכים לשבת בסוכות. ומלשון הכתוב למען יעידו, זה שהתורה כותבת, לא סתם כותבת את הסיבה, אלא התורה מדייקת למען יעידו. זאת אומרת שהקיום צריך להיות עם ידיעה למה מקיימים. ולא כתוב את ההסבר מה בדיוק הסיבה. פה בסוכות כתוב למען יעידו. מזה למידים, ככה כתוב במפרשים, למידים שידיעה זו היא לא רק עניין בכוונת המצווה. הידיעה הזו שאתה צריך לדעת למה יושבים בסוכות, זה לא רק, אתה יודע, יש במצוות, יש כוונות, אז אם אתה יודע לכוון, אז אתה מקיים את המצווה לא רק בידיים וברגליים, גם במוח. פה לא. פה זה לא עניין שקשור לכוונות, אלא חלק בקיום המצווה. אתה רוצה לקיים את המצווה בשלמות, המצווה הזו כוללת בתוכה גם קיום וגם ידיעה. זה חלק מהמצווה. אם חסר לך את הידיעה, חסר לך במצווה. חלק מהותי במצווה. כי בכוונות אחרות, אם לא כיוונת, את המצווה קיימת. הכוונה מוסיפה שלמות וכו'. פה הכוונה זה חלק מהמצווה. זה מוכח גם מלשון כבוד ושעת מורי וכנסת אדמור הזקן בשולחנו. כך חתו בשולחן הרוש, אדמור הזקן, את ההדגש הזה שבמצוות סוכה הידיעה היא הכרחית. ידועים דיוקי רבותינו נשיאינו בזה, ידוע שרבותינו נשיאינו שואלים במאמרים, מה נוגע כל כך ידיעה זו? למה דווקא פה במצוות סוכות כל כך חשוב שהיהודי שנכנס לסוכה הוא ידע את העניין הזה עד שהיא חלק מהמצווה? אם הוא לא ידע, אחריים אומרים, הכרתי שם בסוכה, אתה כן יודע, לא יודע, מה זה משנה? לא, אתה חייב לשבת ולדעת למה אתה יושב. למה פה המצווה הזו היא כל כך חשובה? כמו הבאת קודם דוגמה של מצות, מדי יאכל מצות בלי שהוא מבין למה אוכל מצות. אף אחד לא יספר אפילו שזה חג היום, לא יודע כלום. אם לא, רק תאכל מצות ו תחפו לו לפה לאכול מצות. אז אם היהודי אוכל מצות, אפילו שהוא לא יודע למה, הוא קיים את מצוות אכילת מצה. אבל פה במצווה הזו של סוכות, אנחנו רוצים שהיהודי לא רק יישב בסוכה, אלא גם שידע למה הוא יישב בסוכה. זה חלק מהמצווה. אז זה דיוק אחד שצריך להבין למה זה כל כך חשוב. וגם שדיוק נוסף שמדייקים במאמרים, מהו בסוכות תשבו? קח את שני המילים בסוכות ישבו, והחיבור של שני המילים הללו זה שני הפכים. צריך לדעת איך הם נדבקים. למה הם שני הפכים? כי תחשוב על כל מילה לבד, אחר כך תראה איך לחבר אותה. המילה הראשונה, פסוקות. מה זה סוכה? גם בגשמיות פשוט. סוכה זה שוחח עליך. מה זה אומר מבחינה פנימית ורוחנית? סוכה. סוכה זה אומר שיש כאן אור אלוקי, קדושה כזו, שהיא מקיף עליך. היא מאוד גבוהה. היא למעלה מהכלים שלך. אז זה השאלה, איך זה מסתדר? בפשטות סוכה זה אומר שזה מדובר כאן ממשהו שהוא למעלה מהכלים שלך. הרי סוכה הוא בחינת מקיף. מצד שני, המילה תישבו, מה זה אומר לשבת? לשבת, להתיישב, זה אומר שהדבר נכנס בתוכך. כמו שרגילות שאנשים אומרים, שמע איזה רעיון עמוק, לפני שהבנת אותו, אומר, זה לא יושב אצלי. אחרי שבנה מבין את זה, מה הוא אומר? או, התיישב אצלי, זה נכנס לי. אני התיישב טוב. אז המילה בסוכות, אז איך שתי המילים האלה הולכים ביחד? המילה בסוכות אומר שזה משהו מקיף. המילה תשבו, מה זה אומר? שזה משהו פנימי. נכון? איך זה השאלה? איך זה מתחבר יחד? הרי סוכה הוא בחינת מקיף, בעניין ההתיישבות, תשבו כולל גם הפירוש די התיישבות, שייר מבחינת פנימי דווקא. כדי שהדבר יהיה בהתיישבות, זה יכול להיות רק בדבר פנימי. דבר שהוא מקיף לא יכול להיות בהתיישבות, הוא מקיף. אז איך כאן אנחנו אומרים שהסוכה המקיף היא בהתיישבות? ומזה שהוא אומר, בסוכות תשבו, זה שהפסוק אומר. הרי לכאורה, אם ניקח את הדוגמה שהבאתי קודם, של דבר שכל עמוק, שאדם אומר, טוב, סוף סוף להתיישב אצלי. באותו רגע שאתה אומר להתיישב אצלך, אתה לא יכול בתוך כדי להגיד שזה מעליך, שזה מקיף עליך. כי זה אחד מהשניים. או שזה מקיף, או שזה מתיישב. נכון? ואם זה התיישב, אז זה כבר לא יודע, זה כבר לא מקיף. אבל פה בפסוק, תמים בער, וזה עוד לא התיישב. אז החלק שהתיישב הוא פנימי, החלק שלא התיישב הוא מקיף. אבל פה בפסוק אני אומר שני הפכים ביחד. אני לא אומר שבסוכות יהיה תישבו. בסוכות תישבו, זאת אומרת, תוך כדי שאתה יושב, זה בסוכה. זה נשאר סוכה, וזה בהתיישבות. איך זה החיבור של שני הפכים יחד? המקיף והפנימי ביחד. מזה שאומר בסוכות תישבו, מזה שאומרים את המילה תישבו ביחד עם המילה בסוכות, מוכח, מה מוכיחים מכך? שגם לאחרי הישיבה נשארו בבחינת מקיף. גם אחרי שזה בהתיישבות, זה עדיין סוכה. אז זה מקיף. אז אם זה מקיף, אז זה לא בהתיישבות. אם זה בהתיישבות, אז זה לא מקיף. איך הולך ביחד? בפשט הוא, בעניין ההתיישבות, צריך להיות בבחינת המקיף. זה מקיף, ובמקיף שיהיה לך התיישבות. איך זה הולך ביחד? זה דיוק שני. דיוק שלישי, גם צריך להבין מה שכתוב, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. פסוק בתורה אומר, זה הפסוק שאיתו פתחנו את המאמר, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מה הפירוש כל האזרח בישראל? אם לא היה כתוב את המילים האלה בפסוק, אם היה כתוב רק בסוכות, ישבו שבעת ימים. למי זה מתייחס הפסוק הזה? למי משה רבינו אומר בסוכות ישבו? לכלל ישראל, לכל היהודים. אז מה צריך להוסיף אחרי זה משפט נוסף? כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. ומי זה אלו שעליהם אמרתי קודם בסוכות ישבו? הרי גם קודם דיברתי לכל ישראל. מה מוסיף כל האזרח בישראל על המילים בסוכות ישבו שלא ידעתי לפני?
אני לא יודע כמה מה, אבל זה נראה לשון של סיפור. האזרח בישראל ישבו בסוכות, זה לא סיפור כזה.
למה סיפור? זה לשון הוראה. בסוכות ישבו, כל האזרח בישראל ישבו. רבה לספר, היא אומרת לך, למען, למה צריך להיות? גם צריך להבין מה שמוסיף, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. הרי הציווי בסוכות הישבו הוא לכל ישראל. הרי כתוב בפסוק בסוכות הישבו. אז את מי זה כולל? כולל את כולם.
אז האזרח זה לא פרט?
אז לכאורה האזרח כלול בה.
נו, אז למה הוא מפרט?
יפה, זו השאלה. ומה מוסיף, למה הפסוק צריך להוסיף, לכל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למה צריך להוסיף? דיוק רביעי, אנחנו עוד לא יודעים למה צריך להוסיף. אנחנו רואים שיש לנו כאן שני ביטויים. אחד אומר בסוכות ישבו, אחד אומר כל העזר בישראל ישבו. בנוסף לשאלה מה זה מוסיף על זה, יש כאן שוני בין ההוראה בסוכות ישבו לבין ההוראה כל האזרח בישראל ישבו. מה השוני? בציווי בסוכות תשבו, בהתחלה שכתוב בסוכות תשבו, אז התורה לא אומרת סתם בסוכות תשבו, אלא אומרת כמה זמן, אומר שבעת ימים. לעומת את משים גם בציווי כל האזרח, אבל בציווי שכתוב מיד אחר כך כל האזרח בישראל, מה כתוב? ישבו בסוכות, לא כתב כמה, ישבו בסוכות סתם, הוא לא כתב כמה. שאלת השאלה, אם צריך לחזור פעם שנייה, צריך לחזור על הכל. אם לא צריך לחזור, לא צריך לחזור על כלום. למה חוזרים רק על העיקרון שצריך לשבת בסוכה, אבל לא חוזרים על שבעת ימים, שאומרים את זה בחלק הראשון, לא חוזרים על הנקודה הזו. והנה, עוד דבר ממשיך לומר. מפסוק זה, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למידים, אבי הרבה, שכתוב בגמרא, סכת סוכה, גמרא מדברת לגבי, אם ידוע שארבעת המינים ביום הראשון, חייב להיות שלך. אתה לא יכול לנענע בלולב של מישהו אחר ביום הראשון. אבל בסוכה, אתה כן יכול לשבת בסוכה של מישהו אחר גם ביום הראשון. למה? אומרת הגמרא, כיוון שכתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, אז מזה למדים, דכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת. זה שהתורה הוסיפה, לא אמרה סתם רק בסוכת ישוב, כל האזרח בישראל ישוב בסוכות, זה למדים שכל עם ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת, יכול לסוכה אחת ששייכת לפלוני, וכל יהודי יכול לשבת בסוכה ויקיים את המצווה של סוכה. זאת אומרת, המצווה הזו של סוכה מדגישה לנו שיש אחדות בכל עם ישראל במצווה הזו, זה לא חייב להיות סוכה שלך. יכול לשבת גם בסוכה של מישהו אחר, יצאת את זה רחובה. את הנקודה הזו נשאלת עכשיו השאלה. מה הדגשנו כאן? שרואים בסוכות העניין של אחדות. כל עם ישראל יכולים לשבת ביחד באותה סוכה. יש כאן הדגשה על העניין הזה של אחדות. צריך להבין, נשאלת השאלה. הרי עניין האחדות לכל ישראל, הנושא הזה שכל עם ישראל מאוחדים יחד, עניין, אתם ניצבים היום כולכם, שזה תוכן הפסוק שאנחנו נקרא בשבוע הזה, אתם ניצבים היום כולכם, זאת אומרת שכולם נמצאים יחד. הרעיון הזה הוא גם במשך כל השנה. זה לא מצווה של להיות באחדות רק בסוכות. זה מצווה תמידית. ועד שמצוות אהבת ישראל, העניין הזה של אהבת ישראל הוא כל כך חשוב, שהטעם לזה הוא לפי שכולם מתאימות ואב אחד לכולנה, למה צריך להיות אהבת ישראל? כי כולם הם כמו תאומים, כולם מחוברים לאותו נקודה. יש אבא אחד לכולם, שזה עניין האחדות כמבואה בתניה. אז הנושא הזה של מצוות אהבת ישראל היא כל התורה כולה. ככה יש את הסיפור בגמרא על אותו גוי שבא להתגייר אצל הלל, אז הוא אמר לו שהעניין הזה של אהבת ישראל זה כל התורה כולה. ואידך כל שאר הפירוט וההלכות שיש בתורה זה פירוש ההוא. זה הכל פירוש לעניין של אהבת ישראל. אז אם אהבת ישראל זה דבר כל כך מרכזי, וזה קיים תמיד, כל השנה, היינו שכל מצווה, אם אומרים את מה שאילל אמר לאותו גוי, שכל התורה שאתה תלמד, זה רק הרחבה של העניין של אהבת ישראל, כך הוא אומר. אתה רוצה ללמוד את כל התורה כשאתה עומד על רגל אחת, מה ששנוי עליך, אתה עושה לחבר. זה הכל. כל השאר זה הרחבה. זאת אומרת שכל השאר זה בעצם כולם פרטים של העיקרון של אהבת ישראל. היינו שכל מצווה היא כמו פירוש ופרט בעניין האחדות לכל ישראל. אז אם כל מצווה מבטאת את הרעיון הזה, אז הרעיון הזה של כל ישראל רואים להיות ביחד, למה הוא כתוב דווקא בסוכות? זה נכון על תפילין, זה נכון על ציצית, זה נכון על מזוזה. למה דווקא בסוכות התורה הוסיפה משפט שלם, כל האזרח בישראל ישוב בסוכות, זה להדגיש לנו שמצוות סוכה היא מצווה שפועלת אחדות בכל עם ישראל. כל התורה כולה זה עניין של אחדות. ולמה מודגש זה במצוות סוכה דווקא? למה דווקא במצוות סוכה רואים את הנקודה הזו, את ההדגש הזה, על אחדות של עם ישראל? גם צריך להבין, זה הכל רשימה של עוד דיוקים ועוד דיוקים. גם צריך להבין, עוד דיוק שהוא שואל על הנושא הזה של סוכות. מה שכתוב לפני זה? אנחנו הבאנו את הפסוק בסוכות, ישבו שבעת ימים, כתוב בתורה ופרשת אמור. נלך סך הכל שני פסוקים לפני זה באותה פרשה, מה כתוב? את המצווה של ארבעת המינים. כתוב שם, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עצבות וערבי נחל. זה הרשימה של ארבעת המינים שצריך לקחת כדי לקיים את המצווה של מצוות ארבעת המינים בסוכות. וידוע, הנושא הזה מפורסם שכתוב במאמרי חסידות, שמצווה זו יש לה שייכות לעניין הסוכה. לא הפירוש הוא שהתחברו להם שתי מצוות שאין להם קשר, הם פשוט מקיימים אותם באותם ימים. אותם ימים צריך לשבת בסוכה, ותמים צריך לנענע בלולה ואתרוג. אז זה לא שתי מצוות שונות, אלא שתי המצוות הללו ידוע שהם, המצווה הזו של ארבעת המינים, יש לה שייכות לסוכה עצמה, ובא לידי ביטוי בכך שכתוב בסידור של אדמו"ר הזקן, בסידור שלנו, שני הלל, יש שם כמה מילים באותיות קטנות, שמסבר שם בדיוק איך עושים את הנענועים וסוכות וכו'. אז שם כתוב שלכן מצווה מן המובחר שנטילה ד' מינים תהיה בסוכה. מצווה מן המובחר שאם אתה יכול לקיים את הנענוע של ארבעת המינים בסוכה, זה מצווה יותר מובחרת מה שאתה עושה לעשות אותה בבית.
בגלל הטעם של ארבעת המינים שאנחנו...
ארבעת המינים צריכים... עוד רק כנראה מה השייכות, אבל רואים בהלכה שארבעת המינים יש להם שייכות מיוחדת למצוות הסוכה. כדי... לכן בבוקר כשאתה מנענע ולפני שבילת שחרית בסוכה, דווקא בסוכה. עוד רגע אנחנו נראה מה השאלה. וזהו גם השייכות לנטילת ד' מינים לבחינת הדעת. אמרנו קודם שהמצווה של סוכה כתוב בפסוק שזה למען יעידו לראותיכם. ומבואר בפנימיות התורה שארבעת המינים שלוקחים ונענעים אותם גם קשורים לבחינה של דעת. קנית בכתבי האריזל, האריזל מסביר שכשיודעים לנענע את ארבעת המינים וכל נענוע שעושים לכל אחד מהכיוונים, מולכים את ארבעת המינים לכיוון המסוים ומחזירים אותו לכיוון הלב. כך עושים לכל צד וצד. כתוב על זה בכתבי האריזל, שעניין כוונת הנענועים דלולבו, מה הכוונה שיודעים צריך לכוון בעת שהוא מנענע את ארבעת המינים, להמשיך דעת לנוקווה דזי רמפין, העומדת בחזה דזי רמפין. אריזל אומר שעל פי קבלה, הכוונה שיהודי צריך להיות, שהוא ימשיך את הבחינה של דעת במלכות. מלכות זה הבחינה הנמוכה, מלכות זה החלק הסופי של המידות, אז זי רמפין, זה השש מידות. אז המלכות הוא המקבל מהמידות. איפה מקום המידות באדם? זה בלב. מלכות זה החלק המידה הספירה הכי תחתונה, שזה החלק המקבל מזה רמפין. אז אדם מנענע בלולב, הוא ממשיך את בחינת הדעת ללב. איפה נמצא בחינת הדעת? קשור לסוכות, למען יעידו דורותיכם. מה מסבירים בכוונות של הלולב? אותו דבר, להמשיך את הדעת לפנימיות שלך. אז רואים שגם מצוות ארבעת המינים וגם מצוות סוכה, שני הדברים קשורים יחד. אוקיי, צריך להבין מה באמת הקשר שלהם. מצאנו פה קשר, שהריזל מסביר את הכוונות של העניין של הדעת, פסוק כתוב למען יעידו, וצריך קצת יותר להסביר יותר בפנימיות, מה בדיוק השייכות שיש בין מצוות ארבעת המינים לבין המצווה של סוכות. אם כך יש לנו כאן כמה וכמה דיוקים. א', שאלנו למה במצוות סוכה הידיעה היא כל כך חשובה, מה שלא מצאנו במצוות אחרות. ב' שאלנו למה כתוב בפסוק פסוקות תשבו יש כאן חיבור של מקיף לפנימי, לא מובן זה למה אני הולך ביחד. ג' זה למה הפסק צריך להוסיף, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, אחרי שכתוב לפני כן בסוכות הישבו שבעת ימים, למה צריך להכפיל את זה? ארבע שאלנו, למה בכל האזרח אומרים ישבו, לא אומרים כמה, ודווקא בחלק הראשון אמרנו שבעת ימים, כן? חמש שאלנו, רואים שבמצוות סוכות התורה מדגישה, ככה הגמרא אומרת, שמעמילים כל אזרח בישראל, מדגישים את עניין האחדות, רואים כל ישראל ישב בסוכה אחת, שאלנו שבכל המצוות זה אותו העניין, כל המצוות הם בעצם פרטים של האחדות ישראל, למה מדגישים את זה דווקא בעניין הזה של סוכות? שאלה האחרונה שאלנו, מה השייכות הפנימית שיש בין מצוות ארבעת המינים לבין מצוות הסוכה שרואים בהלכה שזה מצווה מן המובחר שעושים את שניהם ביחד, אז צריך להבין מה השייכות של שניהם ביחד. סעיף ב' מיובן זה, כדי להבין את זה בהקדם עניין, ניקח את השאלה ששאלנו, את השאלה השנייה ששאלנו, למה כתוב, למה אומרים בסוכות תשבו? אמרנו שהמילה בסוכות זה עניין של אור מקיף. בעניין של תשבו זה המשכה בפנימי. בואו נתייחס לשאלה הזו. יובן זה בהקדים עניין המשכת המקיף בהתיישבות. צריך להבין מה זה נקרא, מה זה הדבר הזה שממשיכים את האור מקיף בהתיישבות. בסוכות תשבו. מה זה הדבר הזה? לכאורה זה מושג של שני הפכים כאן. מה זה בעבודת השם? כמו שהוא במשך חיי האדם בכלל, ועל דרך זה בכל יום ויום. איפה יהודי בעבודת השם שלו, בחיי היום יום שלו, בעבודה הרוחנית שלו, איפה מתבטא בפועל ממש הדבר הזה של המשכת אור מקיף בפנים. וביחד עם זה צריך להדגיש, ראינו מה הייתה עיקר השאלה, שביחד עם זה שאתה ממשיך את זה בפנימי, זה עדיין נשאר מקיף. אני עדיין קורא לזה בסוכות. איפה הדבר הזה מתבטא ביום יום בחיי עבודת השם של יהודי? גם שעניין זה בעיקרו בחג הסוכות, למרות שאת ההדגש הזה שחיבור של המקיף בפנימי, אנחנו רואים את זה במיוחד בסוכות, הרי הפסוק אומר בסוכות תשבו, ולמה אנחנו מחפשים את העניין הזה שזה במשך חיי האדם בכלל, מחפשים את הדבר הזה בחיי היום יום, כל מקום, התורה כללות ופרטות נאמרה. יש לשון שכבר אומרת שהתורה יש היא כתובה באופן כללי, ויש באופן פרטי, זאת אומרת גם בענייננו. יש את המושג של המשכת המקיף בפנימי בכל יום, ויש את המשכת המקיף בפנימי איך שזה מתבטא בסוכות. אז נכון שמדגישים את זה כרגע בעיקר בסוכות, אבל זה לא אומר שהרעיון הזה הוא קיים רק בסוכות. הוא רעיון שקיים כל יום. רק יש איך שזה קיים בכלל, יש שזה קיים בפרט. איפה זה קיים באופן פרטי כל יום ויום, את העבודה של איפה יהודי נפגש במחויבות שלו כלפי עבודת השם, את המושג הזה של המשכת האור מקיף בפנימי. ויש מעין עניין זה גם במשך כל השנה. והעניין הוא, איפה מוצאים את החיבור של שני הפכים הללו? הנה, בית העניינים דה מקיף בפנימי בעבודת השם בכלל, איפה יש לנו הדגמה בעבודת השם של כל יהודי באופן תמידי, דוגמה של משהו בעבודת השם שמבטא אור מקיף למשהו בעבודת השם שמבטא אור פנימי. מהו הדבר, מהו הדוגמה? הם אמונה והשגה. אמונה זה אור מקיף. די מאמין, האמונה זה דבר שלמעלה מתפיסה. השגה, מה שאתה מבין, זה באופן פנימי. אז שני הדברים הללו נמצא כל הזמן. כפי שנראה מיד עכשיו מפרט, איך שכל הזמן יש אמונה, וכל הזמן צריך לראות איך להריז את זה בפנימי, ואחרי שאני מריז את זה בפנימי, האמונה לא נעלמה. עדיין יש את אותו חלק של אמונה שלמעלה מתיישבות בפנימי, וגם אם תצליח להוריד את האמונה הזו בפנימי, אז עדיין האמונה תהיה עוד יותר גבוה. כל הזמן יש את העניין שלמעלה, את המקיף, וכל הזמן יש את המחויבות של אדם להמשיך את המקיף בפנימי.
בדבר הזה אחרי שעובר להשגה, זה משאיר את אמונה.
אבל עדיין יש לו עבודה של אמונה, לא נגמר לו עבודת
לא
אמונה. הדרגה הזו נהיה אצלו מובן, כמו שתגיד ילד קטן, אחד ועוד אחד ושתיים. ילד מאוד קטן, הוא מאמין לך. אם יגדל קצת, אז הוא יבין את זה. אז עכשיו תגיד לו ש-10 כפול 10 ו-100, לא יודע, זה נראה לו מסובך מדי. כשיגדל יותר, אז זה יהיה אצלו מובן, אז זה יהיה אמונה שלו, תגדל בדברים יותר גבוהים.
זה אמונה הבאת, משהו אחר.
זה לא משהו אחר, זה הכל באלוקות, אבל מבחינה יותר נעלה.
זה הכל מזמדיקה.
מבחינה יותר גבוהה. זה שני הדברים שהולכים ביחד. כמו שהוא מפרט. בתחילה צריך להיות עניין המקיף. קודם כל הסדר הוא המקיף מתחיל ראשון, כמו שהפסוק אומר, בסוכות. מתחילים עם סוכה, עם המקיף זה סוכה. ואחר כך צריך להיות בסוכות תשבו. למה זה הסדר? כי תחילת העבודה היא בבחינת אמונה. כל יהודי, יהודי נולד, ירד לשמה לעולם, עוד לא לומד, עוד לא מבין, איש פשוט שלא יודע כלום, אז אם חסור לו בהבנה. אבל אמונה, כל ישראל מאמינים בני מאמינים. אמונה זה דבר שמאיר אצל כל אחד ואחד, למעלה מטעם הדת. כל אחד ואחד מישראל, מיד שיצא לאוויר העולם, יש לו בחינת אמונה. יהודי נולד, יש לו נשמה, הוא מאמין. כמאמר הזל, כמו שיש את הלשון בגמרא, שישראל הם מאמינים בני מאמינים. זה כינוי לכל אחד מעם ישראל. זהו תואר אמיתי על פי תורת אמת של כל אחד ואחד מישראל. זה האמת, וזה המהות של כל יהודי. כל יהודי במהות שלו הוא מאמין. בכלל לא תלוי אם הוא רוצה או לא רוצה. אם הוא ילמד או לא ילמד, הוא מאמין. אחרי שהגיע לחינוך, הוא בא לכלל דעה, אם הוא מתחיל ללמוד, מתחנך במקום שמחנכים אותו על פי תורה ומצוות, הוא מצליח ללמוד קצת ולהבין, אז מה קורה בהתקדמות שלו? הנה מה שתחילה היה אצלו בבחינת אמונה ומקיף, הדרגות האלה באלוקות שבתחילה הוא לא הבין אותם בכלל. היה אצלו באמונה, הוא מאמין שיש בורא לעולם. קצת תתפתח, תגדל, תראה שהדבר הזה הוא פשוט, זה ברור, זה ההיגיון מחייב את זה. האמונה שלך תעלה בדרגה יותר גבוה. הנה מה שתחילה היה אצלו בבחינת אמונה ומקיף, נמשך בבחינת פנימיות והתיישבות. הבחינה הזו שעד היום לא הבנת, זה היה אצלך למעלה מטעם בדעת, מה קרה עכשיו? זה התיישב אצלך, אז בפנימיות שלך. ועד שזה נעשה כל מציאותו, זהו, זה הפך להיות נכסי צום ברזל שלך, זה חדר אליך, זה נהיה חלק ממך, זה ברור אצלך, פשוט. אבל זה לא אומר שאיבדת את האמונה. אתה עדיין קוראים לך מאמין בן מאמין. מכל מקום, גם אז יש לו בחינת אמונה. איך זה יכול להיות שיש לו אמונה? הרי אנחנו אומרים שהוא הפנים את זה, בא בהתיישבות, איך האמונה עדיין קיימת? כי לאחרי ועל ידי המשכת המקיף, מה שמקודם היה בבחינת מקיף, בפנימיות נמשך בחינת מקיף עליון יותר. ברגע שאתה המשכת את המקיף הקודם באופן פנימי, אז עכשיו יש לך מקיף יותר גבוה, יותר נעלה. המקיף היותר גבוה גם היה קודם, אבל המקיף היותר גבוה הוא היה מקיף הרחוק, אפילו לא היה שייך לומר, יש לך מודעות לבחינה כזאת. אבל עכשיו שאתה, את המקיף הקודם, הפנמת, אז השתדרקת באופן כזה שאתה שייך גם להגיד שיש עליך מקיף יותר נעלה. ומקיף זה, המקיף היותר נעלה, הוא מבחינת אמונה. זה הסדר שאדם נולד, שמתחיל ללמוד, ועל דרך זה הוא במשך כל ימי חייו. כל החיים של האדם, אותו דבר. כל הזמן אמור להיות בזה התקדמות. כל מה שמתעלה יותר בעבודתו ובהשגתו, כל שאדם לומד יותר ומבין יותר ומשיג יותר, הנה מה שבתחילה היה אצלו בבחינת אמונה, נמשך בהבנה והשגה, והאמונה שלו היא בבחינה נעלית יותר. נביא דוגמה, בדוגמת כללות בני ישראל. כך דוגמה עם כלל ההתקדמות הכללית של עם ישראל, השדרוג הכללי שעם ישראל עבר, שבתחילה היו בכלל אומות העולם. בהתחלה, עם ישראל היה במצרים, הם היו מעובבים עם אומות העולם, הללו והללו, לא היה ניכר הבדל ביניהם. מה היה אז? שהאמונה שלהם היא רק מבחינת כוח הפועל בנפעל. אז היה להם אמונה גם אז, כי כמו שיש לאומות העולם אמונה, אבל זה אמונה מבחינה כזו שיש כוח אלוקי שמחיה את הנבראים, מה שנקרא בשפה החסידית, אנחנו מכירים את זה ממלא כל העולמים. אז זה אמינו. הייתה אמונה. זה לא הכרה פנימית, היה אמונה. אבל אחר כך, כשיהודי הרי יכול להגיע, מיהודי מצפים לי יותר. האמונה שלו לא תסתכם בכך שיש בורא שמחיה את העולם. זה אמור להיות דבר שהוא פשוט מאוד. א' ב', אני לא יכול להבין את זה. אחר כך נתעלו להיות אמונתם מבחינת סובב כל העולמין. אחר כך הם עלו בדרגה שהבחינה הזו הקודמת, שהיא נקראת ממלא כל העולמין, הפכה להיות באופן פנימי, באופן של ידיעה, וההתעלות שלהם היא יותר גבוהה, שעכשיו האמונה שלהם זה גם בכך שיש דרגה אלוקית יותר גבוהה, נקרא סובב כל העולמין. כמובן בסידור שער חג המצות בתחילתו, כמו שמסביר בסידור של אדמו"ר הזקן עם הביורים על פי חסידות, על פסח, שמסביר שם שבתחילה היה ויאמנה, אחר כך המצה פועלת שיהיה להם את המייך לדמי אמונותה. שהאמונה תחדור בפנימיות ואז האמונה תהיה יותר גבוה. ועד שמרו רזל, יש את הביטוי שכתוב יאמין לכל דבר, זה משה רבינו. משה רבינו כתוב עליו יאמין לכל דבר. זאת אומרת, להאמין זה לא עניין של מראה על חולשה, זה דבר שקיים אצל כל אחד. אגם שמשה היה תכלית שלמות החוכמה, אבל משה רבינו נשאר מאמין, למרות שהוא היה מאוד מאוד חכם. כמובן, האמונה שלו היא הייתה בדרגה הרבה יותר גבוהה. הרי גם לאחרי שלמות ההשגה, יש עניינים שהם מבחינת אמונה למעלה מההשגה. ועד רבה, כל מה שמשיג יותר, כל שאתה מתעלה ומגיע לרמה של השגה יותר גבוהה, הנה השגה גוף המחייבת יותר שיש עניינים שהם למעלה מהשכל. כל שאתה מבין יותר, אתה מבין שאתה נברא, אתה מוגבל. אז מה כבר אתה יכול להבין? מה אתה יכול להפנים? דבר שהוא שייך לנברא מוגבל. אבל את האלוקות האינסופית, למעלה מהשגה שלך אתה לא יכול להבין. אז אתה מבין שיש משהו שיהיה למעלה מהשגה שלך, ובדרגה הגבוהה הזו, בזה אתה מאמין. ועד כמאמר, תכלית הידיעה שלא נדעך. תכלית הידיעה להגיע למצב כזה שאנחנו באמת לא יכולים לדעת. אז זה מסביר לנו באופן מאוד כללי, מה זה המושג של בסוכות תשבו בעבודת השם של כל יום ויום. בעבודת השם של יהודי, בסוכות תשבו זה נקרא להמשיך את האמונה בפנימיות. מה שאתמול האמנת, היום אתה צריך להעלות בדרגה, שזה יהיה אצלך באופן פנימי. אחרי שלמדנו מה זה הרעיון הכללי של בסוכות תשבו, אומר בסעיף ג' על דרך זה הוא בעבודת האדם בכל יום ויום. כל יום ויום ההתקדמות של יהודי בעבודת השם, במיוחד שרואים את זה בתפילה, אז רואים את הנקודה הזו שהעבודה של יהודי כל יום זה להכניס את המקיף בפנים. כתוב את הלשון בתהילים, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ירח. אז הפסוק הזה מתאר לנו את הסדר הנכון בעבודת השם של יהודי. שעבודה בתחילת היום, שיהודי מתחיל את היום, מה המילה הראשונה שיהודי אומר כמה בוקר? אומר מודה אני, רבה אמונתך. זאת אומרת, הוא מתחיל את היום ואומר, אני מודה. זאת אומרת, אני לא מבין, אני מודה. מודה לא רק מלשון תודה, אלא מודה גם מלשון, אתה צודק.
מסכים.
אני מסכים, כן. רבה אמונתך. וגם בהתחלת התפילה, אפילו כשהוא מתקדם כבר הלאה, בגלל התחלת התפילה, איך מתחילה תפילה בציבור, אומרים עודו להשם, עוד הפעם עניין של הודעה, הודעה בלבד. זאת אומרת, ההתחלה והדגש של תחילת העבודה זה לא עניין של תשבו, עניין של הפנמה ולימוד, אלא עודו, התבטלות. אחר כך, היא העבודה, זה התבוננות והשגה בפסוקי דזימרה. אז מתקדמים לקטע הבא בתפילה. מגיעים לפסוקי דזימרה, שם אתה מתאר בפרקי התהילים שאומרים את הכוח האלוקי שמחיה את כל הנבראים, ואתה מפרט אותם, את הדוממים, את הבעלי חיים, ואת הצבא השמיים, ואתה מסביר, אתה לומד את הסדר, את העניין של הפנמה, את העניין של תשבו, התיישבות. בפרט בברכות קריאת שמע וקריאת שמע, וקריאת שמע, אז שם אתה עוד יותר מתבונן בעבודת המלאכים, אחר כך זה שמע ישראל, שמע מלשון הבנה. זאת אומרת, הסדר בתפילה מתקדם, שאתה תפנים ותלמד על הבחינות האלה. ואחרי זה, או הביטול זה 18, שביטול זה בתכלית. אחרי זה, שוב אמונה. מגיע 18, תפילה 18 זה תפילה שצריכה להיות בלחש. תפילה שאדם עומד ומתפלל בדומם, וביטול לגמרי, ביטול זה ביטול של אמונה. אז התחיל עם אמונה, עבר ללמידה, ואז מגיע המשך, עוד הפעם אמונה. אבל מה, אלא שהם, זאת אומרת ככה, כמו הביטול דה אמונה, אלא שאמונה זו היא האמונה של אחרי ההצגה. כמו שאמר קודם, תכלית הידיעה שלא נדע. יש אמונה שאני לא למדתי כלום, אני לא יודע כלום, אני מאמין מה שאתה אומר. ויש, אתה לומד ומבין מה שאתה יכול, ואז אתה מבין שכל מה שאתה מבין, אתה עוד לא נגעת באינסוף האמיתי, ואז אתה מתחיל להאמין באופן הרבה יותר נעלה. אז האמונה ממשיכה גם אחרי ההפנמה. ובכוח כל זה, כשיהודי מתחיל את היום שלו בצורה כזו, אז זה אומר הפסוק, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. מה פירוש? אדם יוצא בפשט הפשוט, מה הפסוק אומר? שאדם יוצא לעבודת היום שלו מהבוקר עד הערב. כאן הוא מביא עוד משמעות, מה זה ולעבודתו עדי ערב? שעושה עבודתו במשך כל היום עדי ערב, שני פירושים. יש כפירוש הפשוט דעדי ערב, שזה כפשוטו עד הערב, כל היום, וגם הפירוש בעדי ערב, מלשון עריבות ומתיקות. אתה צריך להכניס מתיקות בעבודת השם שלך, כל היום. דהיינו, שאתה מנצל או משתמש עם כל דבר שיש לך בחיים, כל דבר גשמי שאתה נפגש אותו במהלך היום, איך הוא מחזק את עבודת השם שלך. איך הוא מגלה יותר את הקדוש ברוך הוא בעולם. איך הוא אמצעי לעבודת השם ולא תכלית. אז אתה ממתיק את כל העניין, כמו שמפרט, אומר כך, תלדי שעוסק במשך כל היום. בענייני העולם הזה הגשמי שאין תחתון למטה ממנו. מצד אחד אתה מתעסק בעניינים חומריים, בעניינים נמוכים, שמצד עצמם מבחינת ערב וחושך. עניינים הגשמיים של העולם זה ערב. ומה יהודי עושה? הוא מהפכם לקדושה. הנה על ידי זה, על ידי שיהודי מהפך את החושך לקדושה, נעשה אמיתית העריבות ומתיקות. זה הדבר הכי מתוק. המתיקות, כמו שכתוב בתניה, שיש שני סוגי מאכלים. כן? תביא מהלשון שאמר יצחק אבינו, אמר לעשיו, עשה לי מתמים כאשר אהבתי. זאת אומרת, כן מביא מהזוהר, שהמילה מתאמים לשון רבים, אומר שישנם שני סוגי מתאמים. יש מתאמים שהם מתוקים מלכתחילה, יש מתאמים שהם חמוצים וחריפים, אתה יודע לטבל אותם בצורה טובה וזה נהיה חיית הנפש. אז מה הרבה יותר טוב? לאכול שוקולד או לאכול פלפל חריף עושים בצורה טובה? מה היום? מה יותר... מעורר את כל החושים של האדם, אז המאכל החריף הוא הרבה יותר... זה מתיקות מסוג אחר. בדיוק, אז זה אומר גם פה אותו דבר. שהאדם לוקח את העבודה של כל היום, הופך אותה עדי ערב, הופך אותה לעריבות, מתיקות, כי הוא משתמש ומגלה שבעצם... כלים להחדיר יותר קדושה בעולם, אז זה מתיקות יותר גדולה מדבר שהוא מלכתחילה מתוק. כי כאשר מהפכים דבר מר למתוק, היא מתיקות גדולה יותר מכמו שהוא בדבר מתוק מתחילתו. דבר שהוא מלכתחילה היה מתוק. זה חידוש, הוא מתוק. אז אתה לוקח דבר שהוא לא מתוק, אתה יודע לטבל אותו שהוא יהיה טעים, מתוק במובן טעים וראוי לאכילה, אז הרבה יותר חידוש גדול. ועל ידי זה, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב גם כפשוטו. כשאדם מצליח ועושה את העבודה הנדרשת ממנו מבחינה רוחנית, אז זה פועל שגם יהיה כפשוטו, שפעולתו ועבודתו במשך כל היום עדי ערב בשלימות. שאדם יקבל ברכה מיוחדת שהוא יוצא לעבוד והעבודה שלו תצליח. שהוא יעשה את מה שצריך וזה יהיה בהצלחה. כי יש לו סייעתא דשמיא, וסיוע בו בשלימות, בכל פרטי עבודתו. זאת אומרת, זה הנקודה שאמרנו. להמשיך את המקיף בפנימי, זה כל יום, אם מתחילים את היום ככה, שהתפילה הרי מתחילה ככה. מתחיל עם המקיף, עם המדע אני, עם ההודו להשם. עובר לפנימי, שזה ברכות קריאת שמע וההתבוננות של לפני זה בפסקת זמרה. חוזר למקיף, לביטול של 18. אתה ממשיך פנימי, יהודי שעושה את העבודה, בסוכות הישבו כל יום, אז זה יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב. יש לו הצלחה מיוחדת בעניינים של עבודת השם. וזהו בסוכות הישבו. שם לחזור חזרה, שכל זה בעצם תמון במשפט בסוכות הישבו, שהוא בעצם אומר מה נדרש מיהודים בעבודת השם. זה בתחילה צריך להיות עניין הסוכה, בחינת מקיף, מתחילים עם סוכות. הסוכה זה האור מקיף. וזה עצמו, עשיית המקיף זה סוכה, גם לפני קיום מצוות בסוכות הישבו. הסוכה שלך היא מוכנה לא ביום י' אחרי צהריים, אז סוף סוף הגעת לסוכה. בדרך כלל, אדם מכין את הסוכה כמה ימים לפני. שפשוט את העצים ואת הסכך ומתכונן. זאת אומרת, הסוכה, יש לך הסוכה עוד לפני שהתחילה מצוות סוכה, כבר יש לך הסוכה. יש הרי לדעה של רבי שמעון בר יוחאי, שצריך לברך ברכת אשר קדישנו למצוותה וציוונו לעשות סוכה, מתי שאתה עושה את הסוכה, זה מצווה לעשות את הסוכה. ובפרט קודם שנמשך בהתיישבות, לפני שאתה נגעת לתשבו, יש לך את הסוכות. אז המצווה שאיתה אתה מתחיל, המציאות של הסוכה שאיתה אתה מתחיל, הוא עניין עלה ביותר, זה מוכר גם ממה שכתוב, חג הסוכות תעשה לך, שיש מצווה גם בעשיית הסוכה. יש מצווה לעשות סוכה, זאת אומרת, המצווה היא לא רק כשתשב בסוכה. כשהגיע בכתבה, אתה צריך לשבת בסוכה. אבל לפני זה אין מצווה לשבת בסוכה. אבל מה יש? יש מצווה לעשות סוכה.
איך
אתה עושה? חג הסוכות תעשה לך. שאתה עשה לך. יש מצווה לעשות הסוכה.
אמרתי
לחיוך שלי סוכה, אז יש לך לעשות. יש לך... לא צריך לך, יש לך מצווה לעשות. לעשות יכול להיות גם לא הסוכה שאתה תקנה ולא שמת שום מסמרים בפטיש. אז עשית השתדלות שיהיה לך את הסוכה, התעסקות עם הסוכה. אך כמה מכמה ברור של לבנות את הסוכה. אבל התעסקות עם הסוכה, כמו שאמרתי, יש את הדעה הזו של רשבי, ש... אז ברור שכמו שמביא בהערה למטה משולחן ערוך, שעשיית המצווה, למרות שזה מצווה, אבל זה לא שלימות, המצווה עוד לא הסתיימה. המצווה תסתיים כשתשב בה, אבל היא מתחילה כבר לפני כן. זה המקיף שאיתו מסכים. בפרט, לפי המבואה בדרושי בעל ההילולה, יש את המאמרים של הרבי המערש, הרבי אמר את המאמר ביום ההילולה שלו, אז שם הוא אומר, תסכך הסוכה, הסכך של הסוכה, מה הוא מרמז מבחינה פנימית? הרי עיקר של הסוכה זה הסכך, שהוא עיקר הסוכה, לכן קוראים לה סוכה. הסוכה נקראת על שם הסכך. כן? ברור שצריך גם תפנות, אבל הסכך הוא החלק העיקרי במצווה, שוחח על האדם, אז הכתוב, מביא במאמר, שהסכך נעשה מענן הקטורת ביום הכיפורים. יש שם הביור שכל שלושת החגים, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, הם שלושת החגים שהם אותו רעיון בדיוק. רק כפי שזה בתחילת הדרך, זה עדיין באופן פנימי, נסתר, מגיע ומתקדם ליום כיפור, זה נהיה קצת יותר בהתממשות, מגיע לסוכות, זה יורד, עד לגשמיות כפשוטו. אז הסוכה הגשמית, הסכך הגשמי, שאתה נכנס לסוכה ושוחח עליך, סוכה זה בעצם התממשות של יום כיפור. מה זה יום כיפור? מה היה עיקר העבודה ביום כיפור? עכשיו, בזמן שבית המקדש היה קיים, הכהן גדול היה נכנס לקודש הקודשים, הוא היה נשאר שם עד שקטיר קטורת, עד שהתמלא הבית כולו שם, ככה נאמר. ואז הוא יצא. אז הענן הזה... גם סוכות זה כנגד העננים. הענן הזה שהיה בקודש הקודשים בסוכות, בסליחה, ביום כיפור, זה בתוך קודש הקודשים, אופן פנימי, לא כולם ראו את זה כאן, היה לכהן גדול, אבל זה בסופו של דבר נמשך לכל אחד ואחד. כל אחד ואחד יש לו סוכה, יש לו את הביטוי של הענן הקטורת של יום כיפור. וזה בעצם ביטוי עוד קדום, זה ביטוי של ראש השנה. למה זה ביטוי של ראש השנה? וידוע גם, זה שכך בגימטריה 100. המילה שכך, סמך זה 60, חף פעמיים עוד 40, יחד זה 100. זה כנגד 100 קולות השופר שנהגו ישראל, המאה קולות של שופר זה סכך. אז זאת אומרת, אבל בראש השנה זה בצורה ממש רק בגימטריה. ביום כיפור אתה כבר רואה ענן. בסוכות, זה נמצא את כל אחד ואחד. זה אותו רעיון, יורד עד לגשמיות ממש. ויש כאן עוד רמז מעניין, שני זה נסיים עוד משפט, זה מנהג ישראל תוראי, זה שיש נהגו ישראל לזכור 100 קולות, אז מנהג ישראל תוראי, אז זאת אומרת שהמספר 100 זה הרמז של החך, לזכור בראש השנה. עכשיו, עוד הרמז עוד לא נגמר. המילים, האותיות, חך, לא רק בגימטריה הכללית של 100 קולות של ראש השנה, אלא גם חלוקת האותיות במילה סכך, שלושת האותיות סמך, חף וחף, שלושת האותיות הללו הם גם כן קשורים לעניין הזה של המאה קולות. למה? וגם הוא אומר, פרטי הקולות מרומזים באותיות סכך. אם אנחנו נספור, ניקח את המאה קולות שתוקעים בראש השנה, נתחיל לספור כמה מתוכם זה תקיעות, כמה מתוכם זה שמרים, כמה מתוכם זה תרועה. אנחנו רואים שתקיעות זה הכי הרבה, כי הרי כל סט, תשרת, תשרת הרעת, כל סט מתחיל ומסיים עם תרוע. אז אם נספור בסך הכל, יש לנו 60 קולות התקיעה, 20 קולות השברים ו-20 קולות התרוע. זה בדיוק שכח, סמך, חף, חף. זאת אומרת, 100 קולות של ראש השנה, ובדיוק עם החלוקה, זה השכח שמתבטא ביום כיפור ומתבטא בסוכות. והיינו, שההמשכה בראש השנה, מה שממשיכים על ידי המאה קולות, האור המקיף הנעלה, שהמאה קולות של ראש השנה נמשכים לעולם, היא באופן די בכסה. ראש השנה זה עדיין בכסה ליום חגינו. זה בכסה. מה זה בכסה? באלם. ואז מה? יגיע ליום חגינו, יגיע לראש השנה, הוא יהיה בגילוי. ואחר כך בא על ידי גילוי, ליום חגינו בחג הסוכות. איפה זה בא לידי ביטוי בחג הסוכות? בשכח הסוכה. זאת אומרת, רואים פה שהסכך, הרי הסדר הדברים שאנחנו לומדים פה, את העניין של האור המקיף, שצריך אחר כך להמשיך אותו בפנימיות. אז מתחילים עם האור המקיף של הסוכה. עוד לפני שאומרים את המילה תשבו, יש לנו קודם כל את המניין של בסוכות. אז אומר, האור המקיף של הסוכות שאיתו מתחילים, לא רק שמתחילים איתו בערב סוכות שבנים את הסוכה, מתחילים איתו ביום כיפור. ולא רק מתחילים אותו ביום כיפור, מתחילים אותו בראש השנה. זאת אומרת, ראש השנה, יום כיפור, בניית הסוכה, זה הכל, מדגישים את האור מקיף, כן? אחר כך, כל זה הוא מעלת המקיף דה סוכה, כמו שהוא מצד עצמו. זה כל עוד אני מדבר על הרעיון של האור מקיף שנמצא בראש השנה, נמצא ביום כיפור, נמצא בסוכות. ואחר כך צריך להיות בסוכות הישבור. עכשיו, מה זה נקרא בסוכות הישבור? עכשיו צריך לקחת את האור מקיף, ולהוריד אותו בהתיישבות בפנימי. להמשיך המקיף דה סוכה, בהתיישבות ובפנימיות. זה העבודה של סוכות. לקחת את האור הנעלה שהיה לך, להמשיך אותו בפנימיות. והמשכה הזו צריכה להיות שבעת ימים. למה צריכים לשבת בסוכה שבעת ימים דווקא? למה לא יותר? למה לא פחות? השבעת ימים האלה שכוללים כל ימי העקף, הם משפיעים על כל המושג של הזמן. הזמן זה היקף של שבעה ימים. ההיקף שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה שבעה ימים. שישה ימים ברא, ימי שביעי שבת, אז ההיקף זה שבעה ימים. אז כל יום ראשון שיושבים בסוכה, זה כנגד כל הימי ראשון שיש במהלך השנה, כל יום שני זה כנגד כל הימי שני וכן הלאה. זאת אומרת, ההתיישבות צריכה להיות בכל שבעת הימים, בכל ימי העקף. ואחר כך זה הולך עוד יותר בהתיישבות. על די זה נמשך אחר כך בשמיני עצרת. מה זה שמיני עצרת? שהמקיף נכנס בפנימיות ועצרת. עצרת זה בלשון... תמשיך את זה עוד יותר, כן, תעצור, תמשיך את זה, תפנים את זה עוד יותר, ונמשך, זה מה שאומר בהמשך, ונמשך מקיף עליון יותר, כמו שאמרנו קודם בסדר ה-18, שמתחילים עם האמונה של עמודי אני, עוברים להשגה של הברכות קריאת שמע, ואחר כך שוב באים לאמונה, זה אותו דבר גם כן בסדר החגים של תשרי, מתחילים עם האמונה, עם המקיף, שזה ראש השנה, יום כיפור ובניית הסוכה, עוברים לפנימי שזה התשבו במשך שבעת ימים, ואז מגיעים ליום האחרון, שזה שמיני עצרת, מבחינת יום השמיני ששומר את העקף. השמיני כידוע זה מעל השבע, השמונה הוא נקרא שומר את העקף, הוא מקיף על כל השבע שהפנמנו אותם. יש את האור הנעלה יותר, שעל כל זה נאמר, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, יהיו לך לבדך, ואין לזרים איתך. זה היום הזה שבו רק הגילוי נמצא הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, אין מקום, כתוב הרי שכל השבוע של סוכות זה כנגד 70 אומות העולם, ולכן מקריבים פרים כנגד אומות העולם. יום השמיני זה יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך, זה רק עם ישראל. אז זה הגילוי של האור המקיף הנעלה הזה, שנמצא רק עם ישראל, זה באחרי ההפנמה של הפנימי. פה בעצם, שלמדנו כאן מיות ב', ג' וד', למדנו את העניין הזה של האור המקיף ואור הפנימי, איך שזה לא רק בסוכות, אלא איך שזה בעצם צריך להיות בעבודת השם היומיומית. זה בעצם המטרה שלנו בחיים, איך אנחנו כל הזמן מחדירים בהבנה, בהשגה, בהפנמה, דברים שיום קודם או בדרגה קודמת היה מעלינו, ואז זה לא אומר שסיימנו, זהו, תפסתי את הכל. רק אז הגיע הזמן לעלות עוד יותר נעלה ועוד יותר גבוה, שנה הלאה בזרוק השם נצליח.